הפסוק אומר לישעיהו כי כה אמר אדוני בורא השמיים הוא האלוהים יוצר הארץ ועושה הוא חוננה לא תוהו בראה לשבת יצרה אני אדוני ואין עוד לא בסתר דיברתי במקום ארץ חושך לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני אני אדוני דובר צדק מגין מישרים לא נדבר פה על כל הפסוקים רק על חלק מפסוק אחד כתוב כאן בין השאר לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני במשפט הזה אנחנו שומעים שני דברים ראשית יכולה להיות אמירה של תוהו הקדוש ברוך הוא אומר לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני הוא מודה הוא מתוודה לזרע יעקב לא אמרתי תוהו אבל באופן עקרוני יכול להיות יכולה להיות אמירה של תוהו זה דבר אחד דבר שני שאנחנו שומעים מהקטע הזה בפסוק לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני ההודעה של ריבונו של עולם היא לזרע יעקב לא אמרתי תוהו מה פשר הדבר? משמע שדווקא לזרע יעקב לא אמרתי תוהו מדוע דווקא לזרע יעקב לא אמרתי תוהו? אז זאת נקודה אחת שאנחנו רוצים לברר נקודה שנייה ישנם שני מאמרי חז"ל שמבחינה מסוימת הם מציגים שני צדדים ניגודיים אחד ביחס ליצחק אבינו ואחד ביחס ליעקב אבינו וממילא איזה דורש הסבר הפסוק אומר בסוף ויקרא וזכרתי את ביתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור וחז"ל כבר עומדים על הדיוק בפסוק שהזכירה נזכרת דווקא על אברהם, על יעקב ועל אברהם לא על יצחק מובא ברש"י בשם המדרש רבה על יצחק לא נזכרת זכירה בגלל שאפרו של יצחק סבור על גבי המזבח אין צורך לזכור כך כתוב במדרש וכך מובא ברש"י אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח מה פירוש הדברים? מה פירוש הדברים? אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח הפירוש הפשוט הוא יצחק עולה על המזבח בניסיון העקדה אבל מאיכן הגענו לאפר? מאיכן הגענו לאפר? איפה הייתה אש? איפה אש ליחכה את הבשר? אז כתוב כאן במדרש חידוש גדול מאוד ששמים הלב אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח כביכול יצחק נשחט ויצחק הוקרב ואת גופו ליחכה אש יש אפר אז פירושו של דבר שכשאנחנו פוגשים את יצחק לאחר ניסיון העקדה וזה לאחר ניסיון העקדה במשך קרוב ל-140 שנה למעשה יצחק אפרוץ עבור על גבי המזבח אפרוץ עבור על גבי המזבח כל מה שמסופר על יצחק אחר כך כל הפגישה שלנו עם יצחק אחר כך זה הכל זה הכל כאילו הוא חי. אבל אפרו צבור על גבי המזבח. זה מצד אחד. מהצד השני, כולנו יודעים מה שאומרים חז"ל, יעקב אבינו לא מת. יעקב אבינו לא מת. זאת אומרת, מה קורה שיעקב אבינו לא מת? כתוב הרי, ויקברו אותו במערת המכפלה, אבל הפירוש הוא בדיוק הפוך. הרי יעקב אבינו נקבר, ואת גופו אוכל את האדמה, הוא נמצא באדמה, הוא מחובר לאדמה. ואז על ביכן אומרים, יעקב אבינו לא מת. מצד אחד הוא נקבר, ומצד שני צריך לדעת שהוא לא מת. יעקב אבינו לא מת. אז יצחק אבינו הוא נשחט ומעולה על גבי המזבח, וכל המציאות של החיים שלו אחר כך לכאורה זה הכל בכאילו. ויעקב אבינו הוא מת ונקבר, הוא מת ונקבר, אבל יעקב אבינו לא מת. אמרנו שני מאמרים ניגודיים שצריך להבין, להבין מהי המשמעות שלהם. מה רוצים חז"ל לומר לנו בשני המאמרים האלה? יש גמרא במסכת תענית, גם כן גמרא מפורסמת, הגמרא אומרת במסכת תענית דף ד', הגמרא מספרת, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שלושה שאלו שלא כהוגן, לשניים השיבום כהוגן, לאחד השיבו שלא כהוגן. ואילו הם אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם, שכתוב היה הנערה שרומר אליה עתינה קדך, יכול אם תזדמן לו חיגרת, אפילו חיגרת, אפילו סומה. אז אליעזר עבד אברהם שואל שלא כהוגן, אבל אומרת הגמרא השיבו כהוגן, ונזדמנה לו רבקה. שאול בן קיש, שכתוב היה איש אשר יקנו יאשרנו המלך עושר גדול ואת ביתו ייתן לו, כך הוא מבטיח למי שיקה את גוליית, יכול אפילו עבד, אפילו ממזר, השיבו כהוגן ונזדמן לו דוד. יפתח הגלעדי הוא מאותם שלושה ששאלו שלא כהוגן, שהרי כתוב היה יוצא אשר יוצא מדלתי ביתי, יכול אפילו דבר תמה. מה, מי מבטיח לו שיצא בהמה תאורה שהוא יוכל להקריב אותה? יכול אפילו דבר תמה, השיבו שלא כהוגן ונזדמנה לו ביתו. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא בהמשך, והיינו דכאמר לו נביא לישראל, הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם תוכחה להפתח. וכתיב, כתוב הפסוק בירמיהו, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי, כך אומר ירמיהו הנביא, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. אשר לא ציוויתי זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה. לא ציוויתי ולא דיברתי זה יפתח, ולא דיברתי ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אברהם, ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אברהם. מה פירוש זה יצחק בן אברהם? שעליו אומר הפסוק כביכול בשמו של ריבונו של עולם, ולא עלתה ליבי, כתוב ברש"י, כלומר שאף על פי שציוויתי לו, הרי אני אמרתי לו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה, אף על פי שציוויתי לו, מעולם לא עלתה ליבי לשחוט בנו. מעולם לא עלתה ליבי לשחוט בנו. לא הייתה לי כוונה בכלל שהוא ישחט את יצחק, אלא לנסותו מפני קטגורו, היינו שטן. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, והיא אחר הדברים האלה, אחר דבריו של שטן. אז כך מסביר רש"י את הגמרא. מה הכוונה ולא עלתה על ליבי זה יצחק בן אברהם? כך מוסבר פה ברש"י. אז כתוב כאן לפי רש"י, כתוב בגמרא, בדרך כלל אנחנו יודעים שמאותם 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, ניסיון העקדה בניגוד לשער הוא ניסיון שלא יצא לפועל. היה ניסיון, אבל בניגוד לשאר הניסיונות שבהם הוא עמד בפועל, בהם הוא עשה את מה ש... הוא ביצע, עמד בניסיון באופן מעשי, בניסיון העקדה הוא הגיע עד השלב של כמעט, ואז, כמו שכתוב בתורה, אל תשלח אתך אל הנער ואל תעס לו מאומה. זאת אומרת, היה פה בכוח, הוא כבר הלך לשחוט, אבל למעשה הוא לא ביצע את מה ש... לא ביצע, הוא הגיע לבכוח, לא לפועל. אז זה יוצא דופן לעומת שאר הניסיונות. אבל כתוב כאן בגמרא לפי ההסבר של רש"י שהניסיון העקדה היוצא דופן שבו זה לא רק בביצוע לעומת שאר הניסיונות. ניסיון העקדה היוצא דופן שבו זה גם בעצם הציווי. בעצם הציווי, בשאר הציוויים על הניסיונות של אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא רוצה לנסות אותו ואומר לו לעשות, והוא מתקרב, עלתה על ליבו. וניסיון העקדה באה הגמרא הזאת ואומרת, לא עלתה על ליבי. עדות על ריבונו של עולם, לא עלתה על ליבי. אף פעם לא חשבתי, אומר רש"י, שבאמת הוא ישחט. אמרתי לו, עלהו לעולה ולא התכוונתי. לא עלתה על ליבי. מה המשמעות של הדברים? אז כדי להבין את הדברים האלה שאלינו כאן, אנחנו רוצים להקדים איזושהי הקדמה. יש גמרא, מסכת עירובין. הגמרא אומרת, בעירובין י"ג עמוד ב', כך. תלו רבנן. שתי שנים ומחסה נחלקו בית שמאי ובית הלל. שתי שנים ומחסה נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מה עדיף היה לאדם? שנברא או שלא נברא? יש מי שאומר שנוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. ויש דעה שאומרת נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. מחלוקת. שתי שנים ומחצה. אומרת הגמרא, נמנו וגמרו. הגיעו להסכמה. נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. כשאתה מסתכל על המציאות, אתה מגיע למסקנה, עדיף לאדם שלא היה נברא מאשר היה נברא. יותר טוב שלא היה נברא. עכשיו שנברא, אז הכל בדיעבד. עכשיו שנברא, אומרת הגמרא, יפשפש במעשיו. יש אומרים, ימשפש במעשיו. אבל כשאתה שואל, מה היה יותר טוב? מה היה יותר טוב לאדם? שיברא או שלא יברא? יותר טוב שלא יברא. יותר טוב שלא יברא מאשר שיברא. למה? אז רואים מההקשר, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, בגלל ש לצערנו הוא יחזב. יחזב, האדם יחזב. לא עמד בניסיון. לא עמד בניסיון. זה מה שכתוב כאן. שואל המערשה, במכות, בסוף מסכת מכות, הוא לא מבין את הגמרא. מה פירוש נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא? ונמנו וגמרו, ההסכמה של... הייתה מחלוקת שנתיים וחצי, אבל בסוף הגיעו להסכמה. ההסכמה היא שחבל, חבל על הזמן. חבל על הזמן. שואל המערשה, מה מוש חבל על הזמן? אז מה, אז הכדור, אתה מוציא לעז על בריאה, על שיא הבריאה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הסיפור הזה? נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. יותר מזה, הרי אנחנו כולנו יודעים את מאמר חז"ל, אחרי היום השישי, אחרי בריאת האדם, אומרים חז"ל, לעומת כל הימים כתוב, וירא אלוקים כי טוב, כאן כתוב, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. דורשים חז"ל, מאוד. מאוד זה יצר הרע. אז איך אפשר להגיד, הפגם באדם, הנוח לו שלא נברא, זה בגלל החטאים, בגלל החטא, בגלל היצר. אז מה פירוש נוח לו שלא נברא? איך אפשר להבין את זה? מצד אחד אתה אומר, והנה טוב מאוד, אחרי כל מה שנברא, ואחרי זה אתה בא ואומר, נוח לו שלא נברא, יותר שנברא. מה פירוש הדברים? ההסבר לדבר הוא כך. כל פנים, אחד ההסברים שאפשר להסביר הוא כך. ישנו דיוק מעניין שעמדו עליו גדולי המפרשים. כשחז"ל מדברים על הבחירה שישנה לאדם, כמו שכתוב בתורה, הנה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. ישנה בחירה לאדם. אז אומרים חז"ל, והמאמר חוזר בכמה המקומות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הבחירה של האדם שייכת לחוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים. הכל בידי שמיים. זה לא בתחום של הבחירה של האדם. אבל הבחירה של האדם מתמקדת, שייכת לחוץ מיראת שמיים. יראת שמיים כמושג היא אחת המידות הטובות שאדם צריך לקנות לעצמו. לעבוד את השם מתוך יראה. לעבוד את השם מתוך יראה. אז עמדו על כך כבר המפרשים, מדוע כשבאים לציין את הבחירה של האדם, באים חז"ל לציין את הבחירה של האדם, הם משייכים אותה למידה הזאת של יראת שמיים. יש עוד מידות טובות שצריכות לבוא לידי גילוי בסדר עבודת השם שלנו. אהבת השם. עובדים את השם מתוך יראה ומתוך אהבה. אבל כתוב יראת שמיים. מדוע דווקא היראה שייכת לעניין הזה של הבחירה? לגילוי הזה של חוץ מיראת שמיים בחטיבה הזאת, בחלק הזה, יש לאדם בחירה. יש לאדם בחירה. אבל דווקא במה ששייך ליראת שמיים. מדוע? ההסבר לדבר הוא שבנקודה הזאת של יראת שמיים מתגלה לנו דבר שהוא לכאורה איפכא מסתברא, נגד ההיגיון. כי מה פירוש יראת שמיים? חז"ל אומרים, יהיה מורה רבך כמורה שמיים, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. לרבות על ידי חכמים. מורה רבך כמורה שמיים. מה פירוש יראת שמיים? יראת שמיים, לכאורה כפשוטו, יראת חטא, לפחד. זאת אומרת, מידת היראה, אפילו בצד הנמוך שלה, בצד הפשוט שלה, זה פחד. יראה זה פחד. כשאדם נמצא במצב של פחד, בניתוח פסיכולוגי של ההוויה של האדם, כשהוא נמצא במצב של פחד, יש גורם, ולכאורה זה מה שנדרש. כשאנחנו מדברים על עבודת השם מתוך יראה, פירושו של דבר שאדם, כשאדם יהיה במצב, הוא יעמוד לפני ניסיון של 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 לפני מאבק, לחתור או לא לחתור, אז הוא צריך להיות, אז צריכה להיכנס מידת העירה, לתפוס את מקומה, להביא אותו למצב שהוא יפחד, שיפחד לעשות דבר שאסור לעשות, שיפחד לעשות דבר שאסור לעשות. נדמה לי בכתבים של הרצדו כתוב שהוא ביקש, או מספרים בשמו, שהוא ביקש פעם אחת, ביקש לזכות ליראת שמיים של הרמב״ם. כך הוא מספר. אז הוא מספר, נתמלה בקשתו. אבל כל היום הוא לא הפסיק לראות. יום שלם הוא רעד. עד שהוא ביקש, שיוציא ממנו את היראה הזאת. הוא לא יכול לחיות כך. אז זאת אומרת, הרמב״ם עם היראת שמיים שלו היה רופא וכתב את היד החזקה, אבל רב צדוק הוא מעיד על עצמו, ביקשתי את היראת שמיים של הרמב״ם, רעדתי כל היום, רעדתי כל היום מפחד. אבל יראה פירושו של דבר פחד, כפשוטו לפחד. כשאדם מפחד, כשאדם נמצא במצב של פחד, כשיש דבר שמאיים על האדם, אדם עומד לפני מצב שבו יש דבר שמאיים עליו, אז זה לא רק שהוא מפחד מלעשות פעולה שתגרום לדבר הזה לעקוב. כשאדם נמצא במצב של פחד, הוא רוצה שהסיבה תיעלם. אם יש גורם שמפחיד אותי, אז לא שאני רוצה רק להינצל ממנו, אני רוצה גם שהסיבה תלך, תסתלק. אם יש חיה שמאיימת עליי, אז קודם כל אני רוצה, אני מפחד, אבל לא רק שאני מפחד, אני רוצה שהיא תסתלק מהעולם, היא מאיימת. זה דבר טבעי. במצב של פחד, אדם לא רק מפחד, אדם רוצה גם לסלק את הגורם. זה חלק מהמאוויים שלו, מהאיחולים שלו, שהגורם יסתלה, גורם הפחד יסולה. אמרנו קודם, אבל כשאדם נמצא במצב שבו באמת הוא צריך לפחד מתוך יראת שמיים, מתוך יראת חטא, אם הפחד היה, וצריך להגיע לידי מצב שהפחד יהיה פחד טבעי, כמו שאתה מפחד מדבר שמאיים עליך, אתה צריך לפחד גם מחטא. גם מחטא. איך כתוב בגמרא בברכות? יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם. כמו שאתם מפחדים מבשר ודם, כך תפחדו. אמרו לו רבינו, עד כאן? כן, עד כאן. שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם. כמו שאתם מפחדים מאדם שמפחיד אתכם. אז יש פה דבר שהוא כביכול סתירה מיני ובי. מצד אחד, כשאנחנו נמצאים במצב של פחד מחטא, אנחנו צריכים לפחד. ולפחד פירושו של דבר, לא רק לפחוד מהסכנה של החטא, אלא להגיע לידי מצב שבו נרצה שהסיבה לסכנה גם כן תחלוף. או במילים אחרות, שהחטא הזה לא יהיה חטא. שזה לא יהיה עבירה. לא שרק לא נעשה את העבירה, אלא שלא נעמוד בפני הניסיון הזה. נו, אבל זה ייתכן? הרי אנחנו יודעים, הרי מצד שני אנחנו רוצים להיות עבדי השם. אנחנו כן רוצים את הבחירה. אנחנו רוצים להיות עבדי השם, ולהיות עבדי השם פירושו של דבר זה באמת לעמוד במאבקים. להיאבק. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר רע. אז מה פירוש מאוד זה יצר הרע? מאוד זה יצר הרע, הפירוש הוא בלי זה, אז אין עולם, אין אדם. הרי כל האדם זה הבחירה שלו. כל העבודה שלנו, כל עבודת השם שלנו, זה המאבק שלנו. היכולת שלנו לעמוד במאבק. אז איך זה הולך יחד? איך זה הולך יחד? איך שני הדברים האלה יכולים ללכת יחד? מצד אחד אנחנו צריכים, נדרש מאיתנו פחד, ונדרש מאיתנו פחד, פחד אמיתי. זה מה שנדרש. אבל אם זה יהיה פחד אמיתי, אז זה יהיה פחד שירצה בסילוך הגורם. ואם זה בסילוך הגורם, אז אין עבודת השם. אז איך זה הולך יחד? התשובה היא, זה מוכרח ללכת יחד. זה מוכרח ללכת יחד. זאת אומרת, עבודת השם באמת היא עבודת השם שמצד אחד אדם יודע ורוצה ומבין שהעולם, העולם כדי להיות עולם שלם, כדי להיות עולם ראוי, כדי להיות עולם טוב, טוב מאוד, הוא צריך גם את היצר הרע, הוא צריך גם את המאבק, הוא צריך גם את החטא, הוא צריך את הניסיון. אבל מצד שני, בעת שאדם נמצא במצב שבו הוא עומד לפני מאבק, הוא צריך לפחוד מהחטא, ולא רק לפחוד מהחטא, אלא לרצות שהסיבה גם כן תסולק. ושני הדברים האלה יחד. כי אם זה לא יהיה לרצות שגם הסיבה תסולק, אז זה לא פחד אמיתי. זה חלק מהפחד. אז כשאני עומד במאבק, אז הפירוש הוא, אני פוחד. או אני צריך לפחות, או אני צריך להגיע לידי מדרגה של יראת שמיים כזאת, שהפחד יגרום לכך שאני ארצה שלא יהיה מאבק. כאילו עכשיו אני מנתק את עצמי מהאידיאל. אבל מצד שני, אני חייב לדעת, ואני יודע שהמציאות של החטא היא הכרח. אחרת אין טוב מאוד. אחרת זה לא יהיה טוב מאוד. אז יש פה מצב כזה, שבעת שאדם עומד במאבק, כביכול, הוא צריך לחיות במצב של כאילו. מצב של כאילו. אבל, כשאתה שואל, מהי המסקנה? מהי האמת? מהו האידיאל? האידיאל? שיהיה מאבק, ושיהיה חטא, ושיתהיינה עבירות. משום שהמאבק הזה הוא מאבק הכרחי. הוא הגורם את ההתפתחות. הוא המחשל, הוא הבונה. אחרת אין עולם. אחרת אין עולם. אז שני הדברים האלה נדרשים. אבל שני הדברים האלה נדרשים, כמו שהסברנו, כשישנו מצב של מאבק, אז הפחד צריך להיות, הרצון צריך להיות, שהגורם גם אם יסולק. אני פוחד מזה במצב כזה שאני רוצה שגם הגורם יסולק. שהסיבה המאיימת לא תתקיים. כאילו אני עכשיו שוכח מהעולם. כאילו. אבל זה לא פשוט. לחיות בסתירה כזאת. לחיות במצב של יראת שמיים ויראת חטא, שבו אני ירא, אני מפחד, כמו שצריך לפחד, ומצד שני לחיות מתוך ידיעה שזה מוכרח להיות כך. זה מוכרח להיות כך. מה, כששמים הלב, מה קרה בעקדת יצחק? והאלוקים נישא את אברהם. מה קרה שם? אברהם מקבל את הציווי, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ מוריה, ועלה הוא שם לעולה. ציווי, ועלה הוא שם לעולה. מבחינתו של אברהם אבינו, הציווי הוא להעלות אותו לעולה. הניסיון שהוא עומד בו, הדרישה של ריבונו של עולם, זה ועלה הוא שם לעולה. עד שהוא מגיע ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ואז יוצא מלאך השם מן השמיים ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אל תשלח ידך אל הנער, אז מה התברר? נתברר בו, זאת אומרת, עד עכשיו הוא היה חי בתודעה שזה מה שהוא צריך לעשות, עם כל הקושי, עם כל הכאב. אבל מידת יראת שמיים, שכמו שהפסוק אומר אחר כך, היא היסוד של כל ההתנהגות של אברהם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, אתה ידעתי. אז המידה הזאת היא גורמת לכך שהוא הוא יעשה את מה שהוא יעשה. הוא יעשה את מה שהוא יעשה. כשאומר לו המלאך, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, אז פתאום מתברר, אז עכשיו השאלה, מה קרה כאן? לפי מה שקראנו בגמרא בתענית, אז למעשה, ואל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, לא רק מתגלה שאני עכשיו כביכול שיניתי החלטה. לא עלתה ליבי! לא עלתה ליבי! כשאמרתי לך, העלה ולעולה, לא התכוונתי בכלל. לא התכוונתי. מה היא, או מכוח מה? מכוח מה? יש לנו את היכולת לחיות כמו שאמרנו, או אנחנו מצווים, אנחנו נדרשים, ומסתום אם אנחנו נדרשים ומצווים, זה ביכולתנו. מכוח מה יש לנו את היכולת לחיות בתודעה שהיא נראית לכאורה כספירה מן הרווה, כמו שאמרנו. להיות ממצב של יראת שמיים ויראת חטא, לרצות כאילו גורם, הגורם למאבק יסולק מצד אחד, ומצד שני לחיות בתודעה שהעולם הזה מוכרח להיות טוב מאוד, וטוב מאוד זה אם, זה לא בלי. מה נותן לה, מה מצביע בנו את היכולת הזאת? זה מה שאומרים חז"ל. אפרו של יצחק סבור על גבי המזבח. אפרו של יצחק סבור על גבי המזבח. הרי כש חס וחל, נתאר לעצמנו דבר שאדם אי אפשר להגיד ואי אפשר לשמוע, אבל לא יצוין שבאמת זה היה יוצא לפועל. ניסיונה, כדאי היה יוצא לפועל. אז היה עפר על גבי המזבח. היה עפר על גבי המזבח. מכוח הציווי. משום שזה מה שנדרש. זה מה שנדרש. הפעלה של המידה הזאת של יראת שמיים. ירא אלוקים אתה. זה מה שנדרש. זה מה שדרשו מאברהם, ממה שדרשו, ממילא מה שנדרש מיצחק. אז באים חז"ל ואומרים לנו, אפרו של יצחק עדיין צבור על גבי המזבח. האפר צבור. היכולת הזאת לחיות בתודעה, הרי בסופו של דבר מתברר למפרע שלא עלתה לי בי, שהקדוש ברוך הוא אפילו לא חשב כך. אבל אומרים לנו חז"ל, אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח. התודעה הזאת, היכולת לחיות כמו שאמרנו בסתירה הזאת, מצד אחד לחוש שאני מצווה, זאת אומרת, ולהרגיש פחד, לחיות במצב של יראת אלוקים, להיות יראי אלוקים. ולהיות יראי אלוקים פירושו של דבר לדרוש כביכול בלב שתסולק הסיבה, תסולק הסיבה למאבק. אם מצד שני הידיעה שבכל זאת זה מוכרח ובכל זאת זה צריך להיות וכך זה המצב האידיאלי, אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח. אבל כאן יש דבר מיוחד. הנקודה הזאת, הצבור על גבי המזבח, האפשרות הזאת של המציאות של סתירה בתודעה של האדם, שזה מה שנדרש ממנו. יש לנו בבחינה נוספת נקודה שבה מתגלה דבר מיוחד בדמות הזאת של יעקב אבינו. אברהם אבינו, או שלושת האבות, שלושת האבות הם ראשונים, אבות, אבות האומה, ולכל אחד בחינה מיוחדת, והבחינה המיוחדת שיש לכל אחד מתגלה בכל מיני צורות, כל מיני צורות. אבל אחת הצורות שבהן מתגלה הבחינה המיוחדת שיש לכל אחד מהאבות היא בנקודה כדי להלן. אברהם אבינו, איך כתוב? אב המון גויים. הוא ראשון לגרים. ראשון הגרים. את הנפש אשר עשו בחרן, אבל אברהם אבינו גם עושה את עצמו. עושה את עצמו. כמו שחזל מתארי. לעומת אברהם שעושה את עצמו, הוא מתגייר. יצחק נולד יהודי. קדוש מלכת. קדוש מלכת. נולד קדוש. מהי הבחינה המיוחדת של יעקב? מנקודת המבט הזאת, אברהם אבינו הוא ראש לגרים, ויצחק אבינו הוא קדוש מרחם. מה הבחינה המיוחדת של יעקב? הבחינה המיוחדת של יעקב, וזה בא לידי ביטוי למי שידייק, אין לנו כרגע זמן, אבל מי שידייק בתשובה של הכוזרי, של החבר למלך כוזר על חטא העגל, התשובה הראשונה, יעקב אבינו האיחוד שלו, הרי על עשיו כתוב שהוא ישראל מומר, כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחק. אבל עשיו הוא היה ישראל, הוא נולד ליצחק, אבל הוא מומר. המומרות שלו, להבדיל ממומר היום, הרי יש לנו כלל, ישראל אף על פי שחטא ישראל, ישראל אף על פי שחטא ישראל, הוא יהודי גם אם הוא יעשה את כל החטאים שבעולם, כל החטאים שבעולם, לא מפסיק להיות יהודי. אין יכולת ליהודי להמיר, אין. ממתי זה מתחיל? מיעקב. יעקב אבינו הוא זה שקובע את בין שלושת האבות את הבחינה הזאת, לבל יידח ממנו יידח, ישראל אף על פי שחטא ישראל. אצל יצחק אנחנו רואים שישר המיר, ישראל מורר, כך קורא לגמרה, ישראל מורר, האמרה שלו היא אמרה מוחלטת. אבל אחרי מי יעקב ועלה אין אמרה, אין אמרה. והפירוש הוא כמו שאמרנו, ישראל אף על פי שחטא ישראל, הוא אי אפשר לבטל את שם ישראל. זאת אומרת, אנחנו פוגשים מציאות, קביעה של היחס לחטא שמתבררת מיעקב. מיעקב היחס לחטא הופך להיות אחר. לפני כן עשיו הוא ישראל מומר, האמרה היא אמרה שלו, הוא האמיר, הוא האמיר. אבל אחרי יעקב, או מי יעקב ועלה, אין אפשרות להמיר. אין אפשרות של המרה. כולו קודש. ממילא מתחדש לנו דבר מי יעקב ועלה. וזה לכאורה מה שכתוב במאמר השני שאמרנו. במאמר הראשון אמרנו, אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח. אז כמו שאמרנו, לכאורה ההסתכלות של חז"ל היא שיצחק מבחינה מעשית, מבחינת החיות שלו כבר לא קיים. כל מה שאנחנו רואים אחר כך זה כאילו, זה כאילו, זה, זאת אומרת אז זה מצד אחד. ומצד שני, אצל יעקב אבינו אנחנו רואים את הבחינה ההפוכה. יעקב אבינו לא מת, אז מה פירוש הוא לא מת, שאל? הרי הוא כן מת, הוא נגמר. אז מה פירוש הוא לא מת? הפשט הוא מוות זה חטא, או חטא זה מוות. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אז עד יעקב, אז יש מציאות, יכולה להיות מציאות שעליה יש צורך, למה שאמרנו, אפרוץ עבור על גבי המזבח, לחיות בתודעה שהיא תודעה כפולה. מיעקב והלאה, החטא כבר לא נוגע בשורש, אין יכולת לחטא לגעת בשורש. ישראל אף על פי שחטא ישראל, אין אפשרות של המרה, אין אפשרות של המרה. אם אין אפשרות של המרה, פירושו של דבר שלמעשה זה חיות תמידית, אין מוות, זה המשמעות המעשית, אין מוות. יעקב אבינו לא מת, כך אומרים חז"ל. על יסוד זה אנחנו יכולים לנסות להסביר נקודה נוספת. חז"ל מביאים לידי ביטוי את ה הודעה הראשונה על לידתו של יעקב בשבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו אחרי פרשת העקדה. אחרי פרשת העקדה כתוב שם כך, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים ויאמר בי נשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך כי ברך ברכך וארבע הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר עשתת הים וירש זרעך את שער אויביו בחז"ל כתוב, מה פירוש וירש זרעך את שער אויביו? זוהי שבועה שבה נשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם על כך שיעקב יירש את אויביו, רוצה לומר את שעיר, את עשיו. השבועה הזאת חוזרת, לא כשבועה, אבל בפרשת חיי שרה מובא ברשב"ם כתוב כך, כשנפרדים מרבקה אומרים לה ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותינו את תהי לאלפי רבבה וירש זרעך את שער שונאיו. אומר הרשב"ם כשהוא מסביר את הפסוק הזה כאן, וירש זרעך את שער שונאיו, מנך יצאו אותם הבנים שנאמר בהם בשעת העקדה וירש זרעך את שער אויביו. וזה חזרה על השבועה שנאמרה לאברהם אבינו בפרשת העקדה. על יסוד מה? הבשורה על ניצחונו של יעקב, על לידת יעקב, וירש זרעך את שער שונאיו, נאמרה דווקא אחרי פרשת העקדה. פשר הדבר, משום שבאמת, כמו שאמרנו, עד פרשת העקדה, אז המציאות היא, יש צורך בחיים, כמו שאמרנו, בסתירה הזאת שדיברנו עליה. המציאות והסתירה הזאת של מצד אחד יראת שמיים עם הרצון לסילוק הגורם, ומצד שני התודעה, ההבנה, הידיעה שאי אפשר בלי זה. זה המצב האידיאלי. אבל בשעת המאבק כאילו הידיעה לא קיים. כזו יראת שמיים צריכה להיות. המציאות הזאת היא שייכת למצב של עד לידתו של יעקב. וזה הפשט, כמו שאמרנו, אפרוש של יצחק צבור על גבי המזבח. אבל בשעת לידתו של יעקב, אחרי שאברהם עומד בניסיון ומקבל את ה... וכמו שאמרנו, הניסיון, העמידה של אברהם בניסיון היא מצד, לפי מה שהסברנו כאן, אז הפירוש הוא ההליכה לעשות את מה שמוטל עליו היא הליכה עד הסוף. היראת שמיים, הירא אלוקים אתה, שמתגלה בפרשת האגדה, הוא ירא אלוקים מושלם, לא חלקי. שאחרי כן מתברר למפרע של ולא עלתה ליבי, שלא עלה על דעת ריבונו של עולם, אבל זה מתברר למפרע. בדרך זה לא היה כך. בדרך אברהם אבינו הולך להעלות אותו לעולה, להעלות אותו על גבי המזבח, עם כל מה שכרוך בכך. משום שכשאדם נמצא במצב כזה של מאבק, של ניסיון, אז האידיאל לא קיים. אז צריך להיות פחד, ופחד פירושו זה דבר פחד שלם, פחד מוחלט. אבל כל זה עד הופעתו של יעקב אבינו. ברגע הופעתו של יעקב אבינו, אז הסיפור הופך להיות סיפור אחר. משום שברגע הופעתו של יעקב אבינו, אנחנו נפגשים עם מצב שמברר שאין לחטא. אז לא שחס וחלילה לא צריכה להיות יראת שמיים, ולא חס וחלילה לא צריכה להיות יראת חטא, לא צריך להיות פחד, אבל צריכה להיות ידיעה אמיתית שאין לחטא יכולת לפגוע ביסוד. משום שכשיעקב אבינו מתגלה, המהות של יעקב אבינו זה לא מת. לא מת. חטא זה מוות. אצל יעקב אבינו אין מוות. וזה מה ש... עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה. זה מה שאומר הנביא, ישעיהו. הפסוק אומר, הרי לא תוהו ברע לשבת יצרה. חז"ל לומדים מהפסוק הזה את היסוד לחובת פור ורבו. קיום בנים. פור ורבו. לא תוהו ברע לשבת יצרה. כך אומרת המשנה בגיטין. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק הזה, לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני. לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני. אמרנו, משהו שישנה אמירה כזאת, אמירה של תוהו. יכולה להיות אמירה של תוהו. כמו שראינו, קח נא את בנך, את יריתך, אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה. הרי מתברר למפרע שהאמירה היא אמירה של תוהו, לא עלתה ליבי. אמירה של תוהו. ותוהו פירושו של דבר לקחת, לעלות את הבן לעולה, זה תוהו. זה נגד לא תוהו ברעה לשבת יצרה. זה מנוגד על לא תוהו ברעה. אבל לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בשוני. מזרע יעקב אין כבר, לא יכול להיות אמירה של תוהו. לא יכולה להיות אמירה של תוהו. משום שמזרע יעקב, כמו שאמרנו, הוודאות, המוחלטות, החיים, הקביעות היא מוחלטת. ושם אין מצב, במצב כזה שהחיבור לחיים הוא חיבור מוחלט, הוא חיבור מוחלט, לא יכול להיות מצב של הווה אמינא ומסקנה, של כאילו. אבל זה רק מזרע יעקב. לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני.